הרגשתי כמו סתירת לחי, הרגשתי קודם כל, אני זוכרת שהרגשתי מין רגש, קודם כל הרגשתי מין סוג של מרמור כזה, כאילו, אני כל כך השקעתי, כל כך הפסיליטיז, התוכן, הכיבוד, וגם מה שיש לי לתת הוא כל כך רב ערך וכלי מדהים, ויש לי, זה באמת, באמת משהו מדהים שיש לי לתת, ופשוט לא רוצים לקבל את זה, פשוט לא רוצים לשמוע עד הסוף.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים ומגלים איך צמחנו מהם.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של כישלונות זה החיים, והיום יש לנו אורחת שהיא מנחה סדנאות ותהליכי חשיבה דרך עבודה עם מפות חשיבה. שלום לעינת להב.
שלום שלום.
מה שלומך?
טוב, תודה, כיף להיות כאן.
מגניב
תודה
לגמרי.
תודה על ההזמנה.
אנחנו מאוד שמחים שאת פה, ומתרגשים שאת פה.
גם אני.
אז בואי, אני נתתי קצת, כרגיל, אני נותן רק את הכותרות של הבן אדם, אבל יש מאחורייך הרבה מאוד דברים, ואני אשמח אם קצת תרחיבי ותספרי על עצמך.
תודה רבה. אז כמו שאמרת, אני באמת מנחה סדנאות ותהליכי חשיבה, אני עובדת עם... בעיקר עם ארגונים, מכל הסוגים, עם צוותים, עם אנשי מקצוע, מנהלים, גם עם אנשים פרטיים. והייחוד של התהליכים שאני בעצם מנחה, הוא שאני משלבת עבודה עם מפות חשיבה, בין אם זה כלי, בעצם ככלי הנחיה והדרכה, או כלי לסיור מוחות, ובין אם זו המטרה עצמה, ללמוד את הכלי הזה ככלי לפיתוח של מיומנויות אישיות, משותפות, ניהוליות. ובאמת... אני עושה עם זה כמה דברים, לפעמים זו המטרה עצמה ללמוד את זה ככלי עבודה, ולפעמים יש איזושהי מטרה שעומדת מאחוריה, הסדנאות או התהליכים, ואז המפות הן כלי. ותמיד על הדרך זה שימושי באמת להיחשף ליתרונות ולערך של הצורת ביטוי הזאת. בין אם זו המטרה ובין אם זו האמצעי, זה האמצעי.
מעולה, אז קודם כל תספרי איך בכלל הגעת למפות חשיבה, ואת יודעת מה, אולי אני אעשה רגע צעד אחד אחורה. עד לפני כמה שנים, שבכלל הכרתי אותך, אז תמיד אמרתי מפות חשיבה וראיתי פרסומים וכל מיני דברים שלך. לא התחברתי לדבר הזה כי כנראה לא הכרתי אותו, כי מפות חשיבה אצלי לפחות בתפיסה היה שמש האסוציאציות שעשיתי בכיתה א' וב', או כל מיני דברים שהילד שלי עכשיו עושה בכיתה א' ב' בדבר הזה. ואז נחשפתי לעבודה שלך, עשינו איזשהו אודיו ביחד, ואמרתי, וואו, רגע, זה בעצם כלי מדהים שיכול לשמש גם אנשים בוגרים, בחיים שלהם הבוגרים. ואז התחלתי לראות ביחד איתך כל מיני דוגמאות וכל מיני דברים, ואמרתי, וואו. אז בואי תספרי שנייה אחת, שני דברים. אחד, מה זה בכלל מפות חשיבה? וגם איך הגעת לדבר הזה בכלל?
בשמחה. אז מפות חשיבה זו בעצם מתודולוגיה ודרך לביטוי ושיקוף של אינפורמציה ושל תהליכי חשיבה ולמידה, בדרך שהיא לא ליניארית. זה אומר שבשונה והיא לא שוללת כמובן דרכים אחרות, היא עובדת לצד כלים ליניאריים כמו כתיבת טקסט בשורות או אקסלים או רשימת בולטים, אבל זו דרך אחרת שהיא בעצם... קודם כל היא ויזואלית ומשלבת גם לעתים אייקונים ומילות מפתח, כלומר היא דרך מאוד תמציתית, וגם היא לא ליניארית במובן שבעצם אנחנו יוצאים מאיזושהי מילת מפתח, ומתפתחים איתה בצורה שהיא יכולה להיות מפתיעה, לא צפויה, לאן שהדרך תוביל אותנו. עכשיו זו דרך לא אינטואיטיבית, היא משלבת חשיבה מאוד לוגית, אבל אנחנו בעצם מגדירים איזושהי מטרה לתהליך החשיבה, אבל הדרך היא סוג של ביצת הפתעה. זה אומר שאנחנו יוצאים ממילים ורואים לאן הן מתפתחות, והרעיון הוא בעצם לפרק כל מילה למגוון משמעויות, למגוון של ביטויים, נתונים. אם עובדים בצוות, אז זה יכול להיות פרשנויות של אנשים שונים בחדר, ובעצם זה עוזר לנו לזקק ולהבין לעומק, דברים שמלכתחילה אולי אנחנו או מבינים בדרך אחרת, או לא מבינים עד הסוף, או שזה כללי, זה מאוד עוזר לזקק ולדייק, וזה שזה טכניקה שהיא ויזואלית, וזה אומר שאפשר לעבוד גם באופן ידני, וגם יש תוכנות ואפליקציות דיגיטליות, אבל המפה נרקמת תוך כדי התהליך, והיא עוזרת לנו בעצם לשקף החוצה דברים שיושבים לנו בצורה אולי ככה קצת לא בהירה בתוך הראש או בתוך הלב, וברגע שאנחנו משקפים את זה החוצה ורואים את המפה נרקמת, זה מאוד מאוד עוזר פתאום להבין דברים מחדש או אחרת. אז בעצם זו טכניקה שעובדים איתה בכל העולם כבר כמעט 50 שנה, זה לא משהו שאני המצאתי. אני, הייתה לי הזכות וההזדמנות ללמוד ממי שפיתח את השיטה, הוא כבר נפטר, אז אני באמת שמחה שהייתה לי, שלמדתי ממנו באופן אישי, כמו הרבה מאוד מנחים בעולם. קראו לו טוני בוזדן, הוא הגיע לפיתוח של הכלי הזה מתוך הקשיים שלו כתלמיד, בבית ספר יסודי, מתוך חוויה מאוד נוקשה וטראומטית אפילו שהייתה לו בבית ספר, המורה היה נוהג להעמיד אותם בשורה ארוכה לפי סדר ההצטיינות שלהם באותו שבוע. טקס כזה של, שהיה אמור לעודד אותם ולהניע מוטיבציה, אבל בשבילו זה היה טקס מאוד טראומטי, כי הוא תמיד היה האחרון בשורה. היו לו כל מיני לקויות וקשיי למידה, ודווקא בפעם היחידה שהוא מצא את עצמו באופן מפתיע ראשון בשורה, באיזושהי שיחת חולין שהייתה לו עם המורה, והייתה לו הזדמנות לשתף בידע שלו וביצירתיות שלו ובאהבה שלו לטבע, הוא באותו יום מצא את עצמו ראשון בשורה, וזה גרם לו דווקא לשאול את עצמו, מי מחליט מהי חוכמה, מהי מצוינות, והאם יכולה להיות דרך אחרת שהיא לא ליניארית, לא מין מסדר שורה כזה, לא יודע, לא יודע, מבין, לא מבין, אלא דרך יותר הוליסטית לבטא מגוון של סוגי חשיבה וסוגי למידה ואנשים. והוא הביא לעולם את הכלי הזה, ואני מאוד שמחה, כמו שאמרתי, שהספקתי ללמוד ממנו באופן אישי, ובעצם בעולם הרבה מאוד ארגונים, צוותים, חברות, וגם אנשי חינוך, תלמידים, נוער, משלבים את הטכניקה ואת הכלי הזה בכל מיני סוגים של תהליכים.
אני יכול להוסיף פה משהו, שישבנו עכשיו בחוץ לפני הפודקאסט, ועשינו קצת גוגל על מפות חשיבה, ורשמנו עינת להב, מפות חשיבה. אז מי ששומע את זה עכשיו ורוצה לראות איך הדבר המדהים הזה נראה, ככאילו, כמו שאמרתי, אני תמיד התפרש אצלי כשמש אסוציאציות, זה לא, זה ממש מפות מאוד מאוד מורכבות, אז אני ממליץ כדי רגע להשלים את התמונה, כי אנחנו בפודקאסט ולא כוללים ויז'ואל, לרשום מפות חשיבה ולראות איך הדבר הזה נראה. אז איך הגעת לזה? איך הגעת למפות חשיבה?
כן, זהו, לא אמרתי. וגם חשוב להגיד שלפעמים זה כמו שהוא רצה, זה דרך מאוד ייחודית ואותנטית לבטא את מה שבאמת אתה רוצה להגיד. אז לפעמים זה יכול להיות מאוד מורכב, וזה יכול להיות גם מאוד מינימליסטי ופשוט. זאת אומרת, לא בהכרח המפה צריכה להיות מאוד מאוד מורכבת ומסועפת, אלא, ולהפך, אני מאוד אוהבת להדגיש שאפשר לעבוד בשלבים. וכך המפה לא תציף אותנו, אלא להפך, תדייק ותלווה אותנו בכל שלב שאנחנו נמצאים, ותעזור לנו בעצם להתקדם משלב לשלב. אני שמעתי על המפות חשיבה כשהייתי עדיין מנהלת הדרכה, שכירה, במרכז לטיפוח יזמות. זה היה לפני יותר משבע שנים. ואחת המרצות סיפרה לי על הכלי הזה ככלי שיכול לעזור ליזמים בשלבי גיבוש הרעיון שלהם ופיתוח העסק שלהם. היא נפטרה מאז לצערי, גלית זעפרן, אבל אני כל הזמן זכרתי את הצורה שהיא דיברה על זה בעיניים ככה בורקות. היא לא רצה להרחיב את זה, אמרה לי, תחפשי ברשת, יש הרבה מאוד מידע. ובאמת זה ישב לי כל הזמן בראש. לא שילבתי את זה באותה תקופה בתהליכים בעבודה שלי, אבל זה כל הזמן ככה ישב לי כמשהו מאוד מעניין. וכשבחרתי לעשות איזשהו שינוי בחופשת לידה של הבן השלישי שלי, קרמי, שהיום עוד מעט, במרץ הוא יהיה בן שבע, אז עברו מדיוק שבע שנים, אז הלכתי ולמדתי את את הדבר הזה שכל כך סקרן אותי כשהיא דיברה עליו.
פה בארץ?
למדתי בקרדיף, באנגליה. נסענו אז עתי בעלי ואני וקרמי שהיה אז בין 9 חודשים. וזאת הייתה הכשרה של כמה ימים, מאוד אינטנסיבית, היא הייתה מאוד חווייתית עם אנשים מכל העולם, אבל באמת את עיקר הניסיון והתובנות שלי על האפשרויות ועל העוצמה של השיטה, למדתי מתוך העבודה והעשייה. זאת אומרת, זה באמת כלי שככל שמתנסים בו, באמת רואים עד כמה הוא ורסטילי, ואפשר באמת לשלב אותו בכל מיני צרכים ותהליכים. גם אישיים וגם מקצועיים.
מעולה. טוב, נשמע סופר מעניין. חוזר שוב, אני ממליץ שתגגלו ותראו את הוויז'ואל, כי זה סופר מעניין. אז אנחנו בפודקאסט שמדברים על כישלונות, וקשה לבחור כישלון, אבל בחרת אחד.
נכון.
ואני אשמח גם שתספרי לנו אותו, וגם אחרי זה נדסקס עוד כל מיני דברים.
איזה כיף. אז הסיפור שאני בחרתי הוא סיפור קטן לכאורה, כמו שיש סרטים עתירי תקציב, דרמות מטורפות וסיפורים קטנים שנוגעים לך בלב וצובטים אותו בצורה ככה קטנה ומצומצמת על הסיפור הזה. זה סיפור באמת שלכאורה הוא לא איזושהי דרמה מטורפת, אבל בשבילי הוא ממש היה דרמה. אני זוכרת אותו עד היום כמו איזשהו פצע, אפילו לא עשיתי עליו תהליך של למידה עד הפודקאסט הזה, כי כאילו ממש הוא היה כל כך, חוויה כל כך טראומטית בשבילי, שפשוט הנחתי אותה בצד, אבל כל פעם כשהייתי נזכרת בזה, אני עד היום יכולה להרגיש את הלב דופק ואת העוצמה של הדבר הזה, כמו פצע. אז זה מה שהיה, מעשה שהיה כך היה. אז זה היה אי שם בקיץ 2017, אחת הסדנאות הראשונות שהעברתי. התכוננתי לה, הייתה מאוד חשובה, היה לי מאוד חשוב שהיא תצליח. מבחינתי עשיתי הכל. בחרתי מקום יפה ואווירתי, השקעתי בכיבוד, באוגיות, בניתי מצגת מושקעת עם עוד שקפים ועוד שקפים ועוד מידע והשקעתי בה, קניתי, הלכתי וקניתי בגדים יפים וחשבתי מה אני אלבש ואיך זה יהיה ובחרתי זמן נינוח בשישי בבוקר שכולם פנויים. זאת הייתה סדנה ככה פתוחה לקבוצה לא אורגנית של ארגון, אלא ככה למי שרוצה. והגעתי לה, ככה, הגיע היום הגדול, ואני ככה מגיעה וככה פוגשת את האנשים, ומתחילה ככה להעביר את הסדנה ואת כל מה שהרצתי לי לפני כן בראש. ופתאום באמצע הסדנה, out of nowhere, אחת המשתתפות חותכת אותי, קוטעת אותי, מרימת היד, אומרת, טוב, נראה לי שהבנו, בוא, נעצור כאן, וזה מספיק. אני מסתכלת עליה, המומה. מחכה שמישהו, שאנשים מסביבה יגידו, לא, מה? הסתכלו עליה כאילו היא משוגעת. ולא, כאילו, אנשים מסביב ככה מסתכלים, ככה מסכימים איתם, מעניינים כנראה. וכמה דקות אחר כך הסתיימה הסדנה.
רגע, רגע, איך את מרגישה באותו רגע?
אז ממש הרגשתי, כמו שאומרים, האמת שהרגשתי, כשאני חושבת על זה, כמו באיזשהו דייט שאת חושבת שהוא מתקדם לכיוונים מדהימים, ואת מקסימה ו... מדהימה, וזה הולך לכיוון מדהים, וכבר מדמיינת איך זה הולך לקרות, ואיך תהיו ביחד, וכמה שאת מקסימה בעיניו, או בעיניה. ופתאום הבן אדם מזמין חשבון באמצע הדייט, ופשוט חותך וקוטע, ופשוט לא רוצה לשמוע אותך יותר, ואת לא מעניינת, וזה פשוט, את לא כזאת מקסימה כמו שנדמה לך. והרגשתי, כמו סתירת לחי, הרגשתי קודם כל, אני זוכרת שהרגשתי מין רגש, קודם כל, הרגשתי מין סוג של מרמור כזה, כאילו, אני כל כך השקעתי, כל כך הפסיליטיז, התוכן, הכיבוד, וגם מה שיש לי לתת הוא כל כך רב ערך וכלי מדהים, ויש לי, זה באמת, באמת משהו מדהים שיש לי לתת, ופשוט לא רוצים לקבל את זה, פשוט לא רוצים לשמוע עד הסוף, ולא רוצים ממני יותר, ולא רוצים יותר מהסדנה, פשוט רוצים ללכת. זה היה חתיכת שוק. זה הזכיר לי גם עוד רגע, זה התחבר לי לאיזשהו רגע של חוויה נוספת טראומטית מהילדות המוקדמת יחסית, מגיל 10-9, שביום כיפור, אני הייתי ילדה ירושלמית, וביום כיפור, כמו בכל הארץ, היינו נוסעים באופניים, והשכונה שלי, שכונת רמות, הייתה ככה שכונה כזאת בין גבעות, בצפון ירושלים, והרגע הזה שאני מתארת, הזכיר לי רגע, את הרגע שעליתי על אופניים ביום כיפור אחד, בערב יום כיפור, והרגשתי כל כך אמיצה וחזקה וכל יכולה, ולקחתי, ביקשתי מהחברה שלי את האופניים שלה, ועליתי עליהן, ובמין יהירות כזאת וביטחון מופרע, זה לא שהייתי איזה רוכבת אופניים, שכל היום רוכבת על אופניים, כמו היום שאני עינת מקיבוץ עינת ורוכבת על אופניים, אז פעם בשנה אופניים או בשבתות, ועליתי על אופניים ונסעתי בירידה של הכביש הראשי של רמות, אמנם זה היה יום כיפור והכביש היה ריק, אבל נסעתי בירידה, ופרסתי את הידיים לצדדים, במין תנועת מטוס כזאת, פשוט עזבתי את הכידון, וכאילו, אני לא יודעת איפה חשבתי שאני נמצאת, באופניים שלו שלי, בחושך, בלילה, בירידה, במהירות, ורגע אחר כך נפלתי על הכביש, ומצאתי את עצמי עם פרצוף חבול, עם שיניים שבורות, זה היה נורא. ואני זוכרת את עצמי הולכת הבא, להורים שלי, ההורים שלי היו ביום כיפור, תמיד הולכים לחברים שלהם, ואמא שלי לא הייתה שומרת צום, הייתה שותה קפה, אבא שלי היה חוזר מהתפילה ויושב איתם, ואני זוכרת את הרגע שאני כאילו נכנסת להורים של החברה, עם פנים ככה חבולות ושוטטות, ופשוט מספרת להם שנפלתי עם אופניים, ושזה מה שקרה, וזה ממש מזכיר לי את הרגע, הוא שחזרתי הביתה, בשישי עם כל הציוד שלי שקניתי והשקעתי לסדנה, ובעלי שואל אותי, אתה שאל אותי, מה, נו, איך היה? ואני אומרת לו, תאמין לי, אני לא יודעת, לא נתנו לי לסיים, אני לא יודעת מה הלך שם, מה קרה? הרגע הזה של השוק, שהרגע מעבר הזה, שרגע אחד את מרגישה כאילו על גג העולם, ואת יודעת שפשוט תהיה נהדר ונפלא, וברגע הבא את פשוט הכי עמוק שיש, מרגישה הכי זוועה, הכי גרועה, אז הרגע הזה של כמו נפילה על הכביש, כמו מהרגע של רכיבה חסרת מעצורים ופרועה בין עננים, ורגע אחרי שאת כזה על הכביש, מרוחה, פצועה, חבולה.
רגע אחד את עפה, ורגע שנייה מתרסקת, אחר כך מתרסקת.
ממש ככה. והסיפור הזה, ככה מין, הנחתי אותו בצד, כמו איזה אפיזודה לא ברורה, שאני חייבת להגיד שאני לא עשיתי עליה באמת למידה משמעותית. אולי כי באמת זה היה משהו, חוויה כזאת יחסית בוסטרית, כמובן שהיו מאז עוד חוויות פחות מוצלחות וגם טעויות וכישלונות, אבל החוויה הזאת הייתה מאוד מאוד חזקה, כי באמת היא הפתיעה אותי, היא פשוט... ובאמת כשהתחלתי ככה לחקור ולחשוב לקראת הפודקאסט הזה, כמין סוג של באמת קייס סטאדי משמעותי שנתן לי חתיכת כפה כבר בהתחלה, אז יכולתי להבין יותר טוב מה היה שם, כל מיני דברים.
אז מה באמת קרה שם? כאילו, אני מסוקרן, כאילו, מה קרה שבאמצע שאתה מעביר? טוב, תודה רבה, הבנו, עכשיו תורן, מה קרה שם?
אז גם היום כשאני ככה מסתכלת אחורה, אני לא עד הסוף מבינה מה היה שם, וזו הטעות הראשונה. קודם כל, כשקרה דבר כזה, הייתי באמת צריכה לחזור למשתתפים, למשתתפות, זה היה קבוצה שרובה, אני חושבת כולה אולי היו משתתפות, ולשאול מה היה שם, זו אמנם הייתה מישהי אחת שכאילו קטעה את זה, אבל זה לא שכולם אמרו לה, לא, אם לא מתאים לך תלכי ואנחנו רוצים לשמוע עוד. אז מה היה שם? אז אם לקשר את זה למפות חשיבה...
יפה, זאת...
אם לקשר את זה...
לא, טוב שהבאת לי להנחתה, כי איך עינת לב של היום עם המפות חשיבה, הייתה יכולה לבוא לאירוע הזה ולעשות מפות חשיבה על הכישלון הנוראי הזה.
כן. אז קודם כל, רק לגבי מפות חשיבה, אני רוצה להגיד שגם אפשר באיזשהו שלב, כשלומדים כאילו את הטכניקה או את הרעיון, אפשר לעשות את זה גם בראש. וזה חלק מהיופי, שזה באמת כלי שעוזר לנו באמת לחשוב בצורה מאוד, מאוד מתודולוגית, ואם זאת פתוחה ויצירתית, לא אמרתי שזו דרך שבעצם עוזרת לנו גם לפרוץ תבניות חשיבה, ובאמת להגיע לפעמים למקומות אחרים משחשבנו. אז באמת, כשאני מסתכלת וכשחשבתי על הסיפור הזה, אז קודם כל, אם אנחנו ממפים את מה שהיה שם, אפשר לעשות את זה בשתי צורות. אחד, אפשר לחשוב על כל הליקויים, שלא תמיד זה פשוט לנו, כי נגיד במקרה הזה, אני לא יודעת לשים בפירוש את היד על האצבע מה בדיוק היה שם, כי באמת גם לא עשיתי בירור מסודר אחרי. אני כן חשבתי על דברים, ודרך אחרת היא להסתכל על זה דווקא על דרך של כמו תמונת ראי, לנסות להפיין מה הופך סדנה למעולה, לסדנה שרוצים להישאר בה, שלא רוצים שהיא תיגמר. ובאמת במפת חשיבה אפשר שהמרכז של המפה יהיה בצורה מאוד חופשית, נגיד, ממש סדנה שלא רוצים שהיא תיגמר. ומה זה אומר? ובעצם לפרט ולהפיין מה זו חוויה כזאת, ואז להסתכל על מה שהיה שם אצלי, או על מה שרוצים להסתכל עליו ככישלום, ולבדוק מה בעצם לא התממש, איפה היה השיבוש או הליקוי. והרבה פעמים זה צירוף של כמה דברים. אז כשאני חשבתי מה הופך סדנה לסדנה שלא רוצים שהיא תיגמר, אז יש כמה דברים, אחד שהיא תהיה באמת מענה מאוד, ובמקרה הזה חשבתי שדאגתי לכל מה שהופך סדנה למענה. תוכן, כלי משמעותי שבאמת שווה ללמוד אותו, חשבתי שאני מוכשרת ומומחית, מה שלא היה נכון, זה שאני למדתי איזושהי הכשרה, זה לא הופך אותי עדיין למנוסה ומומחית. אז דבר ראשון זה ההנאה, מרכיב של ההנאה. מה אתה חושב, גיל, נגיד, מה הופך לסדנה, לפני שאני אגיד עוד מה שחשבתי, נגיד, סדנה שלא רוצים שהיא תיגמר. סדנה וואו, שאתה לא רוצה לעצור אותה.
אז אני ישר עולה לי, היא חייבת לתת לי איזשהו ערך.
בדיוק.
אני חייב להב... אני, כאילו, אם היא לא נתנת לי ערך, אז אוקיי, זה more of the same. והרבה סדנאות שאני משתתף בהם, וכנסים לפעמים שאני הולך, אני אומר, אוקיי, זה more of the same. זה אותו דבר, אוקיי, טיפה שונה, אבל זה אותו דבר, ואני לא מרגיש שקיבלתי ערך ותמורה לכסף ששילמתי, נניח שהלכתי לאיזשהו כנס, אז אתה רוצה לקבל תמורה, ואז אתה הולך להרצאה, שאני אומר, אוקיי, זה לא נתן לי ערך, אני רוצה שייתן לי ערך, אני רוצה ויז'ן, אני רוצה שיעוררו בי תשוקה, אני רוצה לראות דוגמאות שוואו, זה unforgettable, זה כאילו, וואו, איזה דוגמה מהממת זו.
בדיוק, נכון, נכון. אז נגיד אם לקחת את זה לשיטה של מפות חשיבה בצורה של מפת חשיבה, באמת הרעיון הוא שהענפים הראשיים זה מילים, מילות מפתח, כמו ערך, הנאה, רלוונטיות, פרקטיות, זאת אומרת, אפשר לבחור איזה מילים שרוצים, ואז הרעיון זה שאתה יורד ושואל את עצמך, אז מה זה אומר? גם מה זה אומר ערך בשביל המשתתפים הרלוונטיים, הספציפיים שהיו שם, וגם בכלל מה זה ערך, ולערך יכולים להיות כל מיני משמעויות. אז באמת, כשחשבתי על הנושא של ערך, בהקשר למה שהיה שם, אז ערך אפשר להתפוס בכמה דברים, יש ערך נתפס, של המיצוב של הדבר הזה, ואיך שהוא נתפס, שזה קשור לכל מיני דברים. יש ערך במובן, באמת כמו שאתה אומר, שזה באמת שימושי, שזה רלוונטי, שאפשר לעשות עם זה אחר כך דברים. אלה נגיד שתי משמעויות בסיסיות, אז נגיד אם להסתכל על מה שהיה שם, קודם כל מבחינת הערך והדוגמאות, הייתי יחסית בוסרית. הדוגמאות שהבאתי היו נורא כאלה כלליות, הבאתי המון המון דוגמאות, זה היה too much. אחד הדברים שלמדתי בעקבות זה, זה שלסי זמור, צריך מאוד זה שאת מביאה עוד ועוד ומלא, וזה גם לא היה, אף אחת מהדוגמאות לא הייתה ממש מהממת, כי הייתי, עדיין לא היו לי כל כך הרבה דוגמאות, והבאתי כאילו דוגמאות אוקיי, כאילו כלליות כאלה, פחות הייתי מחוברת אליהם גם במובן של לספר את הסיפור שמאחורי הדוגמה. וגם במובן של לבחור באמת דוגמאות ושימושים שהם יהיו ספציפיים לאנשים שמולי. אז הקבוצה שמולי הייתה חבורה של בעלי עסקים ויזמים בתחילת הדרך. זאת הייתה איזושהי סדנה שהצעתי אפילו ללא תשלום לקבוצה כזאת, שעברתי את איזשהו תהליך בקורס אינטרנטי. אז אם מדברים על ערך במובן של ערך נתפס, אז אני חושבת שברגע שהצעתי משהו שהוא ככה לגמרי חינמי, אז הערך הנתפס היה כאילו, אולי אנחנו באים לעזור לה, לשמוע אותה בתחילת הדרך, לעזור לה להשתפר. פחות זה נתפס כמו משהו שהוא באמת שימושי עבורם. ובאמת בפועל, התוכן לא היה מאוד מאוד מותם. אני חושבת שסדנה כזאת שהיא באמת מעולה ומצוינת, היא סדנה שיש בה חיבור. חיבור לאנשים, חיבור שלך כמנחה או מנחה לתוכן, וחיבור באמת לצרכים, ושלושתם לא היו שם, לא עשיתי תאום ציפיות. מה שלמדתי זה שבאמת הדבר הכי חשוב זה תאום ציפיות מאוד משמעותי, וחיבור לצרכים של מי שנמצא. וזה לא היה שם, זאת אומרת, בשום שלב, לא, כאילו זה היה מין כזה, אוקיי, סדנה על כלי. אבל לא שאלתי את עצמי מה הצרכים, מה הציפיות שלהם, למה הם בכלל באים. גם כשהסדנה היא כאילו משמעותית, או ללא תשלום, או אנשים מפנים זמן, ושישי בבוקר זה זמן יקר, וזה לא מספיק שיהיה קיבוץ טעים, ומקום יפה, ומצגת. אז באמת, הסיפור של להתחבר מאוד מאוד חזק, לעשות תבחון ותיאום צרכים מאוד מאוד מדויק, זה דבר משמעותי שלמדתי. גם הסיפור של לדייק ולסי זמור, ולבחור את הדברים שהם הכי הכי משמעותיים, ורצוי שאלה יהיו דוגמאות באמת שמעוררות שוקה, ודוגמאות באמת מנצחות. ואם מדברים על מרכיב של ענק, שחזרתי אתמול למצגת, אני פשוט הזדעזעתי, זאת הייתה מצגת מכוערת בצורה לצאת דופן, ולא יכולתי לדעת את זה, אז אם מדברים על חיבור, גם צריך להיות מחוברים לסטנדרטיזציה מסוימת, לבדוק איך נראית מצגת מעולה, זה שזו חוויה יחסית ראשונית בשבילי, זה לא אומר שזה ראשונית בשבילם, שהם לא עברו כלום בחיים. אז אלה חלק מהדברים שחשבתי עליהם, שהיה עוזר, אם הייתי באמת עושה איזשהו תאום צרכים, הייתי עושה ברור אחרי, אם הייתי מדללת ומדייקת, אם הייתי מחוברת יותר למה שרלוונטי להם כבעלי עסקים, ולא מביא איזשהו תוכן יותר כללי.
וואו, נשמע כאילו למדת מזה המון, זה מדהים. זה נשמע ממש תהליך למידה בריא, מה שקרה לך.
אני חייבת לדייק ולציין שבאמת התהליך הזה היה מאוחר מדי. זאת אומרת, אחר כך כן, מה שלמדתי לא בעקבות המקרה הזה, אלא בעקבות טעויות ו תהליכים פחות מוצלחים שקרו במהלך הדרך, זה שבאמת נורא נורא חשוב לעשות תמיד ככה מין בדיקת ליקויים ותיקון שלהם, כמו ממש כמו כזה צ'קליט של מה עבד, מה לא עבד, ובאמת, ושם לא עשיתי את זה. עשיתי את זה מאוחר מדי, זאת אומרת, זה אמנם הייתה חוויה כזאת יחסית ראשונית, אבל אם הייתי מיד אחרי בודקת ממש מתחקרת את זה, אז יכול להיות שהייתי כבר אז לומדת יותר חזק, למשל, שהמצגת נראית נורא. או שזה המון המון יותר מדי, שצריך ממש ממש לצמצם.
כשדיברנו בינינו על, איך לנתח מקרה כזה, ואת מומחית למפות חשיבה, אז אמרנו שאפשר לקחת כל מקרה כזה, ולנתח אותו בעזרת מפות חשיבה, שזה לא חייב להיות איזשהו מסמך או איזושהי מחשבה של מה הלך לו בסדר, א', ב', ג', ד', אלא ממש לקחת מפת חשיבה ולהגיד, אוקיי, איך אני לוקח כישלון שלי, ועכשיו עושה לו מפות חשיבה, או מפת חשיבה, כדי שהדבר הזה לא יקרה.
נכון. לגמרי, אז קודם כל, אפשר להשתמש במפת חשיבה גם בתהליך אישי, וגם בחשיבה משותפת על כל מיני כשלים, אפילו שלפעמים משותפים. אני אתן דוגמה למשל שלא מזמן העברתי איזשהו תהליך כזה של חשיבה למנהלי בתי חולים, והם רצו לעשות חשיבה ומין תחקור של גורמים שמייצרים מצבים נפיצים מול מטופלים. עכשיו, זה לא בדיוק, אם אתה מסתכל על זה, זה לא איזה כישלון אישי של אחד מהאנשים שם. זה אפילו כמעט בלתי נמנע, זה כאילו, זה מצב אופייני אפילו. אבל כשהם עשו חשיבה משותפת, אז ומיפו כל מיני טריגרים וגורמים שיכולים לגרום לכישלון כזה, כי בכל זאת כשמטופל מתפרץ, או כשיש סיטואציה כזאת של איזשהו קונפליקט שיוצא מגדר שליטה, זה סוג של כשל וכישלון, אז בעצם מיפו כל מיני סוגים של טריגרים. והכוח של המפה זה קודם כל לקחת המון המון גורמים, או כל מיני סיבות שיכולות להיות למשהו, ולעשות לזה מין תהליך של צ'אנקינג, של כזה לגוד את זה, להגד את זה ביחד לקבוצות של סיבות. אז הם למשל חיכו את זה למה קורה לפני המחלקה, אפילו בחדר מיון או עם השומר, לעומת דברים שקורים בצוות, לעומת ציוד שלפעמים יש חוסר בציוד, וזה יכול להצבן נורא ולייצר מצבים נפיצים, ועוד ועוד. אז דרך המפה אפשר באמת לחלק את זה לכל מיני, ממש למפות מה היה שם, איפה השיבוש וגם מה בשליטתנו ולא בשליטתנו. לפעמים כשאתה ממפה איזשהו מקרה או כישלון דרך המפת חשיבה, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה היה בלתי נמנע, או זה לא בשליטתי. יכול להיות שאפילו הבחורה הזאת הגיעה והיה לה בוקר גרוע ולא היה לה סבלנות והיא פשוט נפלה עליי וזה היה קיצוני יחסית. אין לדעת, יש דברים שהם לא בשליטתנו, יש דברים שהם ממש כן. וחלק מהדברים שהמפה נותנת לנו להבין זה מה בשליטתנו ומה לא, ולתעדף את איך אפשר בעצם לתקן דברים שהיו לקויים או לא מוצלחים או ממש ממש שגויים. אז למשל, אם אני הייתי ממפה ומסתכלת על תהליך כזה של סדנה, שהיא בנויה מקהל יד וממני כמרצה הכישורים שלי וממצגת מסוימת ומתרגול ומערך, אז אחד הדברים זה למשל, אם אתה מסתכל על נגיד המצגת, אז ואתה מסתכל ואומר, אוקיי, מה לא עבד שם? אז אפשר לפרק את זה דרך המפה לעומס, לאסתטיקה ויזואלית, לדוגמאות, ממש ממש לרדת לפרטים של מה לא עבד שם, ובתמונת ראי לראות מה אפשר לתקן ואיך. אז חלק אחד של השימוש במפה זה בשלב התחקיר. זה עוזר לשחזר את האירוע, או את מה שקרה, מה בדיוק היה שם, על כל מה שקרה שם, שזה היה מורכב מכל מיני דברים, וגם להסתכל מה רציתי שיקרה, ואז לאפיין תהליך מיטבי כזה, ולבדוק בעצם מה לא היה שם אצלי. ואחר כך אפשר לעשות תהליך של בעצם, בתמונת ראי של הליקויים, לעשות איזושהי הפקת לקחים, ובעצם מין מפה כזאת של התובנות והמסקנות, ו... מה בעצם צריך לעשות לאבא כדי שזה לא יקרה?
אני חושב יותר מזה, כי כשאני מסתכל רגע על מפה, או אני מסתכל רגע סתם על תחקיר, אז הוא תמיד כאילו מלל מלל מלל, סעיף 1, 2, 3, 4, 1 א', 1 ב', 2 א', 2 ב', ואז זה פרוס על פני כמה וכמה וכמה דפים. וכשאני מסתכל רגע על מפות חשיבה, היא נותנת ממש ויז'ואל של כל הדבר הזה. אז נכון שזה לא הרבה מלל של כתיבה שיש שם במפה, אבל זה נותן ויז'ואל כללי על כל התהליך, שאתה יכול רגע להגיד שנייה אחת, אני יוצא החוצה, אני בזום אאוט, אני מבין את כל הדבר הזה, ועכשיו אני רואה את הכל, ולא שזה מלא מלל.
נכון. באמת חלק מהכוח, וזה מאוד, מאוד דרמטי וטוב כשאנחנו באמת עוסקים בתהליך נורא רגשי, כמו הסתכלות על כישלון, שזה כאילו, גם לפעמים כמו שקרה לי, זה מין כזה, אני לא יודעת מה היה שם, אני לא מבינה איפה טעיתי. אני אפילו לא מבינה על מה לשים את האצבע, כאילו לפעמים זה יושב לנו בראש כמו איזה בלגן כזה, אז קודם כל זה עוזר לנו לפרום את הדברים ולהתחיל להבין את האספקטים השונים, וממש לפרק את זה, ובאמת זה שזה נורא תמציתי, זה מחייב, קודם כל זה מחייב אותנו, התמציתיות נובעת מזה שהעקרונות פעולה מדייקים אותנו ומחייבים אותנו לבחור מילים, להגיד בדיוק למה אנחנו מתכוונים, אוקיי, מה זה אומר שלא היה חיבור? כאילו בעצם אני אמרתי את העניין הזה של החוסר חיבור, כי בעצם היה כאן איזשהו נתק. איך יכול להיות שאני מדברת ומרגישה שהכל הולך אחלה, ופתאום עוצרים אותי, יש פה ממש נתק. נתק, אז מה זה אומר חוסר חיבור? חוסר חיבור למה? לצרכים, חוסר חיבור לאנשים עצמם, אולי משהו בקשר שיצרתי איתם, נגיד זה היה מאוד עוזר אם הייתי עושה אולי אפילו תיאום ציפיות בתחילת הסדנה, גם לא רק לפני, אלא מה הולך להיות? ואז אולי הייתי עולה על זה שהם אולי חושבים, אני חושבת שאפילו לא אמרתי להם מה שעות הסדנה, אולי אני מגזימה, אבל אם הייתי, אם היה, הייתה איזה, היה איזשהו שיח בהתחלה של אוקיי, מה השלבים, כמה זמן זה ייקח, איך בנויה הסדנה, אז אולי חלק מה... אולי חלק מההפתעה שלי או שלהם היה נמנע. אז חלק מהעניין שלה, שזה מחייב אותנו לבחור ולדייק ולזקק ולהגיד באמת less is more, זה שבסוף אנחנו מקבלים איזושהי תמונה מאוד מאוד תמציתית, שגם מייצרת לנו בהירות והבנה, וגם היא מאוד שימושית ואופרטיבית. זה אומר שאחר כך הדבר האחרון שאפשר לעשות זה להפיץ את זה הלאה. הייתי לא מזמן בערב של... של פאק אפ נייטס של קהילת ניהול ידע, ודיבר שם ליאור שפיגלר, שהוא לשעבר ראש, הוא היה ראש מחלקת ניהול ידע בחיל האוויר, והוא אמר שם משהו מאוד יפה, שהחלק הכי הכי משמעותי, או לא הכי משמעותי, אבל לא פחות משמעותי מכל השלב של הפקת לקחים והתחקיר, הוא להפוך את הידע לידע גלוי. זאת אומרת, לקחת את מה שלמדת ולהפיץ אותו החוצה. אז במקרה שלי אולי לא היה מקום כל כך, לא צריך בהכרח להפיץ את זה החוצה, אבל עצם זה שאתה הופך את זה לאיזשהו תמונה מאוד ויזואלית ותמציתית, במקרה שזה כן נערך בארגונים, אז אפשר להפוך את זה ממש לידע אדיר, שאפשר להכניס אחר כך להכשרות, לתיקי חפיפה, או סתם להפיץ את זה בכל הפלטפורמות של הפצת הידע, ופשוט להפוך את הלמידה למשהו שהוא מטעות, ומשהו שאתה רוצה לטטב ולשכוח שזה היה, למשהו שהופך להיות פאר הלמידה, משהו שכמו שאומרים נכתב בדם. אז,
לגמרי, בדיוק, אני בדיוק חושב גם בדיוק על הדבר הזה.
אז זה באמת סוג של פורמט כיס כזה, הוא גם נורא צבעוני ומשהו שכיף להסתכל עליו בהשוואה לטקסטים מאוד מאוד, לכל מיני מדריכים עבי קרס או... בבוינג למשל הם עשו איזשהו פרויקט עם איזושהי יועצת שלהם, שהם לקחו את כל הספר של הנהלים של המטוס, שזה ספר שאף אחד לא קורא, והפכו אותו להמון המון מפות, עשו מזה את זה היה איזשהו משהו גימיקי קצת, מפת החשיבה הארוכה בעולם. לקחו איזה הנגר ומילאו אותו במפות חשיבה, שזה בעצם כל המידע שיש שם בספר שאף אחד לא קורא. אבל באמת זה יכול להחליף, נגיד לפעמים כמה מפות מאוד מתומצתות, יכולות להחליף הרבה מאוד טקסט ככה שכתוב בהמון דפים. התהליך הזה של הפירוק והשימוש במילים והדיוק שלהם, למה בדיוק התכוונו, מאוד התחבר לי למשפט מאוד יפה שקראתי שאמרה ברנה בראון, שהיא חוקרת ומרצה וכותבת על מה שנקרא העוצמה של הפגיעות, יש לה הרצאת עד מאוד ידועה שנקראת העוצמה שבפגיעות, והיא אמרה דבר נורא יפה, שהשיום של חוויה שאנחנו עוברים, בעצם זה שאנחנו נותנים לה שם, ומשתמשים במילים לתאר אותה ובעצם לפרט אותה, היא לא מעצימה אותה, את החוויה, זאת אומרת, היא לא מגדילה אותה בראש שלנו ככה שהיא הופכת אותה למפלצת שלא, שמפחידה, אלא להפך, היא הופכת את זה למקור של כוח. היא נותנת לנו את, היא מעניקה לנו את הכוח של ההבנה, השיום. ואני חושבת שהעבודה עם המפות עושה בדיוק את זה, זה שאנחנו צריכים לבחור מילים ולשיים את החוויה, בעצם לפרק את הדבר האמורפי הזה לכמה מילים, זה נותן לנו באמת את הכוח להבין את מה שהיה שם בצורה מאוד עמוקה, ויישומית אחר כך לתהליך של התיקון.
אוי, זה מהמם. זה נכון, זה ממש נכון.
מאוד אהבתי את זה.
אז נניח אני מחר בבוקר, חווה כישלון, כהרגלי. בואי תני לנו רגע שנייה אחת, כמה טיפים לאיך בונים מפת חשיבה. עוד פעם, הפודקאסט עוסק בכישלונות, אז זה יכול להיות כישלון, אבל בואי אני רוצה רגע כמה מילים על איך בונים מפת חשיבה. כמה כללי זהב לכל הדבר הזה.
מעולה. אז קודם כל, חשוב ממש להבין שלכל תהליך שאנחנו, כל שלב שאנחנו נמצאים, מצריך מפה נפרדת. אנחנו לא מצפים שמפה אחת תיתן לנו את כל התשובות. אז אנחנו ממש מתקדמים צעד צעד. אז הדבר הראשון זה לשאול את עצמי, באיזה שלב אני נמצא או נמצאת? האם אני הולכת עכשיו לשחזר את התהליך? האם אני רוצה למפות את, את כל הטקלים והתקלים והתקלות שהיו שם? או שאני כבר בשלב איסוף המסקנות? זאת אומרת, הדבר הראשון זה לשאול את עצמי, על מה אני חושבת עכשיו? זה משפט יפה שאמר אדואר דה בונו, שהוא היה גם מומחה לחשיבה. הרבה מכירים אותו בזכות מודל שנקרא ששת הכובעים של דה בונו, וזה משפט נורא יפה, כי הוא כאילו הכי טריוויאלי, שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מתחילים לחשוב על משהו, הוא לשאול את עצמנו על מה אנחנו חושבים עכשיו. כי לפעמים אנחנו מתחילים לחשוב ולכתוב ולדבר, ובכלל לא הבנו באיזה שלב אנחנו נמצאים. אז קודם כל להבין מה המטרה של המפה, ולשים את זה במרכז של המפה בשאלה מאוד מאוד מדויקת. זה יכול להיות השאלה, מה היה שם? ואז בעצם לפרק את החוויה ולפרק אותה לכל ההיבטים שלה, וזה יכול להיות מה הופך סדנה למעולה, ואז זו מטרה אחרת בעצם לאפיין תהליך שהוא התהליך הכי טוב, ולהבין בעצם, זה עוזר לי לראות את הפער של מה שאני רוצה לבדוק, או להגיד איסוף תובנות ומסקנות, או איסוף ההחלטות, החלטות לתיקון. אז ואת זה אנחנו שמים במרכז, ואז בעצם אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו מה עולה לי ביחס לשאלה של המרכז. נגיד, מה הופך סדנה למעולה? אז אתה אמרת, ערך. ואז אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, האם הערך הוא הענף הראשי או המשני? אין נכון ולא נכון. אם אנחנו מחליטים שזה דבר משמעותי, אז הוא יכול להיות ענף ראשי, ואם אנחנו חושבים שהוא משהו ששייך למשהו אחר, למשל, בסדנה מעולה, צריכה להיות מצגת מעולה. אבל יכול להיות שהמצגת זה לא הענף הראשי, אלא זה שייך לנראות. או לנוכחות, או לויז'ואל, או לחוויה. והמצגת היא חלק בחוויה. אז בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, מה הם הענפים הראשיים שלנו? ואנחנו יכולים לשים, כדאי לבחור עד 7 ענפים ראשיים, שזה בעצם מאלץ אותנו לתעדף מה בעצם המרכיבים שמייצרים את הדבר הזה שאנחנו מסתכלים עליו. ואז אנחנו בתהליך של פירוק בעצם בצורה לא ליניארית, מפרקים את הענף הראשי לענפים משניים ואותם לעוד ענפים, והרעיון הוא שאנחנו כמו קופים פראים, הרעיון הוא לא לקדוח בענף אחד ולהמשיך אותו עד תומו, כי אז אנחנו בעצם נשארים באיזה סוג חשיבה מאוד ליניארית, אלא אם פתאום המצגת, אני חושבת פתאום, רגע, צריך גם להעביר את המצגת טוב, וצריך לא רק לדבר, אני לא עומד ומרצה, יש פה שיח, יש פה דיאלוג, שזה דבר שאני חושבת שהיה חסר שם ממש. לא היה מספיק דיאלוג, באתי וכאילו נעמתי. אז אני יכולה להגיד שאוקיי, זה לא שייך לנראות אולי, זה שייך אולי לכישורים בהנחיה, או... ואז לפתוח ענף חדש של יחס עם הקהל, או תקשורת, או... זה בעצם תהליך שאני בעצם צריכה לבחור מכל מה שיש לי בראש, מה הם הענפים הראשיים, ולפרק אותם, ובאמת להישאר צמודה לשלב שאני נמצאת. ובכל שלב שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים להגיד, וואו, עליתי פה על משהו, ו... לעשות עליו זום אין במפה נפרדת. זאת אומרת, המפה יכולה להיות תהליך של חשיבה בשלבים. לפעמים אנחנו מכינים איזושהי מפה, והיא כולה כל הדברים שכבר ידעתי, וזה לא מחדש לי כלום. ויש איזה משהו קטן, איזה ענף קטן בקצה, שבשבילו באמת היה שווה לעבור את כל הדבר הזה, והוא הקצה חוט. ואז אפשר להפוך את הקצה חוט הזה למרכז של מפה חדשה, ולתת עליו זום אין. זאת אומרת שזה תהליך בשלבים. ועוד עיקרון מאוד מאוד חשוב, זה עיקרון שנקרא מילה אחת על כל ענף, שבזה זה שונה משמש אסוציאציות. זה אומר שאם יש לי איזשהו ביטוי, אני מנסה לפרק אותו דרך הענפים למילים שמרכיבות אותו. למשל, אם אני רוצה להגיד, עולה לי ערך גבוה, שהסדנה תיתן ערך גבוה למשתתפים. אז אני לא כותבת ערך גבוה במשפט, אלא אני ממש עושה שבר קטן בענף, אם זו מפה ידנית, ואם זו מפה דיגיטלית, אפשר לשבור אותה בצורה דיגיטלית, ואני כותבת ערך גבוה. וברגע שאני רואה את המילה ערך לבד, והגבוה יוצא ממנה, אני שואל את עצמי, אוקיי, מה עוד ערך? אולי ערך נתפס, אולי ערך ספציפי, אולי ערך ברמה האישית וברמה המשותפת, זאת אומרת, כל מיני מושגים שקשורים לערך. זה כמו מפרקים. אם לא היו לנו מפרקים באצבעות, היינו יכולים לעשות מעט מאוד תנועות. ברגע שיש מפרקים, יש לנו בעצם גמישות. וזה בעצם המפתח, זה העיקרון הכי חשוב, שבעצם עוזר לנו בעצם להפתיע את עצמנו, ופתאום להבין דברים בצורה שאולי לא הבנו. למשל, על הערך הנתפס שיכול להיות, שבגלל שהסדנה הייתה לצורך העניין, סדנה כזאת היא של אירוח כזה, כאילו במתנה, אז אולי הם חשבו שזה... שזה משהו נורא קצר, אולי הם לא הכינו את עצמם לסדנה מלאה, אולי סתם, לדוגמה. או כל הדברים האחרים, זאת אומרת, לפעמים זה שהפירוק מילים הזה פתאום מביא אותנו להבנה חדשה של, וואי, לא חשבתי על זה, שחיבור זה לא רק שאני אהיה מחוברת לתוכן, כמו שהיה, אלא שהם יהיו מחוברים, ואיך אני אעשה את החיבור, דרך דוגמאות, דרך אולי לקחת אפילו את אחד המשתתפים ולעשות איתו קייס סטאדי, ממש בזמן הסדנה. זאת אומרת, כל מיני משמעות של המילים שאני יוצאת מהן. אז זה בעצם בעיניי העיקרון אולי הכי חשוב, מילה אחת על כל ענף.
אוקיי, אז אנחנו כמעט בסוף, ויש לי רק, לפני שאנחנו נפרדים, יש לי רק משהו להגיד, שאתם לא רואים, אבל עינת באה לפה, היא התכוננה לרעיון, היא עשתה את זה באמצעות מפת חשיבה. ואני אשמח לצרף את זה כלינק לפודקאסט, כי בעיניי זה מהמם, זה מראה ממש את כל תהליך החשיבה שלך, לקראת זה שאת מתכוננת. אז אני אשמח, אם זה בסדר מבחינתך, שנצלם ונצרף את זה כקובץ, כי זה בעיניי מדהים. טוב, אז עינת להב, תודה רבה. למדתי מלא, היה מבחינתי מאוד מאוד מלמד. תודה רבה לך.
תודה רבה, שמחתי ונהניתי איתך, גיל.
תודה רבה.
כישלונות זה החיים. הפודקאסט שבו מסתכלים לכישלונות המקצועיים בעיניים ומגלים איך צמחנו מהם.